השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
טוב, אנחנו עושים את השיעור היום לרפואת הילדים. חיים מיכאל שלמה ובני בן מיכל ורפאל יצחק אייזיק בן בני מיכל. ולעילוי נשמת יאן רמון בן טוניה. לעילוי נשמתו ולרפואתם בעזרת השם שנראה ישועות בכוח הצדיקים. אנחנו אוחזים במעשה בשלב החשוב מאוד מאוד של אחרי שהשני המלכות ליווינו אותו שבוע שעבר, כשהוא נכנס, לאיפה הוא נכנס לשביל מן הצד, הוא בחר דרך לא כל כך מקובלת, והוא נהיה מחפש שלב 2, הוא נכנס לשביל מן הצד בחיפוש שלו. דיברנו בסייעתא דשמיא על המושג שביל מן הצד, שביל ומן הצד וכל הנושא הזה, למד בית שבילים, למד בית נתיבות, נתיב ה-32, ועכשיו נראה בעזרת השם לאיפה זה מתפתח. הוא כאמור מחפש את הבת מלך, למי שלא היה איתנו, מחפש את הבת מלך שנאבדה לאחר שהיה ברוגז עם אביה ואמר לה שלא טוב לקח אותך, ואז היא הלכה בלילה לחדרה, בבוקר לא ידעו איכני, וההמשך היה שהמלך מחפש ומצטער, כואב לו מאוד הלב למה, לאיפה היא עבדה ואיכני, ואז השני המלכות מחמת שרואה שהמלך מצטער וכואב, אז הוא מתגייס ויוצא למשימה. הוא מחפש אותה בשדות, יערות, מדברים, דיברנו מדבריות, שוחחנו על כך. השלב האחרון היה שמחפש אותה במדבריות, במדבר, שזה דיבור. ואז הוא מוצא איזשהו שביל מן הצד, והוא מחליט, כיוון שעד היום הוא לא מצא אותה איפה שהוא חיפש, הוא מחליט לחפש אותה במדבר הזה, בשביל מן הצד שיוצא בתוך המדבר. ודיברנו שהשביל הזה מרמז על דרך ההתבודדות ועל חיפוש שהוא לא דווקא למצוא, להימצא במקום, אלא להימצא מעבר למקום, לחפש במקום בלי לרצות להיות משהו, בלי לרצות להיות ממוקם במקום כלשהו, רק לחפש ולחפש, וזאת המציאה האמיתית. כרגע מספר רבי נחמן שקורה כך, הוא היה הולך במדבר, ראש מן הצד, ו... אחר כך ראה מבצר שקוראים שלוס ביידיש, כן? שלוס, סגור, מבצר. וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. והיה מתיירה מפני החילות, פן לא יניחו לכנוס. ושוב אנחנו מוצאים את הביטוי שמצאנו פעם שעברה. והיה מיישב עצמו. שוב פעם יש פה איזשהו זמן חשוב, רגע מכונן כזה, שאם הוא... יעבור אותו בשלום אז הוא ייכנס, והיה מיישב את עצמו. מה הוא יישב את עצמו? הלך ואנסה, למה לא אנסה? ושיר הסוס הלך למבצר והיו מניחים אותו ולא יקבו כלל. טוב, מרתק. האדם מגיע למבצר, על פניו נראה שהמבצר סגור וחתום ואין שום דרך להיכנס. מבצר גם מחופה בחילות וגם מכל עבר אין שום דרך שלכאורה אפשר להיכנס. ומסתבר שהחשש שלו, שמה הוא לא יצליח להיכנס, הוא חשש מוצדק, כי יש פה מבצר שהוא גם מוקף בחילות וגם הוא מבצר. אבל מה הוא אומר? אני אנסה. כיוון שמנסה, אף אחד לא מעכב אותו, אפילו לא צריך להתעמת עם מישהו, הוא פשוט נכנס פנימה. וזה לימוד גדול מאוד שכבר נראה. אבל דבר ראשון, מה קורה? מה זה המבצר הזה? ודאי שפה מדובר בשלב נוסף בסיפור הזה, שלב משמעותי מאוד, שזה המבצר. מבצר. דבר ראשון, העולם הזה. הרי השני המלכות מחפשת את בת המלך, מחפשת את הנשמה, את החלק הלוקה ממעל, את השכינה הקדושה, את החיבור אל השם, את אותו זמן של היו מתוועדים יחד באיזה יום, את אותו חיבור בלתי אמצעי שהיה מחבר בין הכנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, בין הנשמה לקדוש ברוך הוא וכו'. והוא מחפש את זה. הוא הגיע לשבי מן הצד ועכשיו הוא מגיע למבצר. העולם הזה הוא נקרא מבצר. למה הוא נקרא מבצר? כי התיבה מבצר מחוברת מאותיות מבית צר. וכבר נראה בעזרת השם מה זה נקרא מבית צר. שם מבית, מבית זה שם קדוש, שהוא שם שיש לו הרבה משמעויות, הוא מאוד תופס מקום בהרבה היבטים. דבר ראשון זה השם שאימו נברא העולם. העולם נברא בשם מבית. בעזרת השם כבר נתעכב לראות מה זה. אבל העולם נברא בשם מבית, וכך בורא עולם יצר את הבריאה עם שם מבית. מבית צר. אבל לפני שנגיע למשמעות הפנימית, בואו נקשיב רגע לצליל הזה, מבצר. מה זה מבצר? מבצר, מי שרואה את המבצרים העתיקים, כבר היום לא בונים מבצרים, כן? המבצרים הם יותר מיגונים פחות שנראים לעין, אבל פעם מבצר היה נבנה חומה גבוהה והצריכים וכל החלונות שסגורים, שמצד אחד הם צרים, מבפנים יותר רחבים, כדי למנוע מקליעים להיכנס ומאנשים להציץ, מבצר. מבצר זה בא לחפות על משהו שבפנים ולשמור את מי שבפנים. מצד אחד, כלפי חוץ זה מראה דבר שהוא אטום ואי אפשר לגשת אליו. מצד שני, כלפי פנים הוא משרת לשמר את מי שאמור להשתמר בפנים. אם זה מלך או לוחם או עם או מדינה. העולם הזה מבצר, למה הוא מבצר? דבר ראשון, רוב העולם לא רואים את המבצר הזה. ואם נחשוב על השני למלכות הזה, כיוון שהוא בחר בדרך כל כך מפתיעה לבחור שביל מן הצד, הוא הגיע בסוף למבצר. אבל הוא לולא שהוא נכנס לאותה דרך מן הצד, הוא מן הסתם לא היה רואה את המבצר. אז זה שרוב העולם בכלל לא מגיעים לרגע של מפגש עם המבצר הזה. מי כן מגיע לרגע המפגש? מי שבוחר בשביל מן הצד. אבל גם הוא עדיין לא מובטח לו, כשהוא ייכנס לתוך המבצר, הוא יכול בהחלט להישאר מחוץ למבצר. זה מאוד הגיוני שהוא לא יצליח להיכנס, כיוון שיש שם חיילות, חיילים, שמירות, וזה מבצר וזה סגור. אז יש פה בעולם הזה איזה משהו שהוא סגור, שהוא דבר ראשון נעלם בשלב ראשון, בשלב שני הוא סגור. בשלב ראשון בכלל לא רואים שהוא קיים. בשלב שני, גם אחרי שרואים שהוא קיים, עדיין בכלל לא בטוח שאתה צריך להיכנס פנימה. מה זה הדבר הזה? אז כולנו חיים בעולם הזה וחיים ונוסעים והולכים ורואים כל מיני דברים. ולא בהכרח רואים. יש הרבה פעמים אדם הולך ברחוב, והוא יכול לעבור 20-30 שנה ליד אותו מבנה, אותו מונומנט ענק אפילו, ולא לראות אותו בכלל. לא לראות בכלל. אדם שנים עובר ליד מקום ולא רואה אותו. יום אחד פתאום נופל לו הסימון והוא רואה אותו. מישהו מספר עליו, אומר, תשמע, יש פה משהו. לפעמים אתה הולך במקומות ואתה הולך והולך והולך, ויום אחד יוצא לך להרים את העיניים ולראות איך זה נראה למעלה, הקומות העליונות. של אותם בתים שראית. אתה מופתע, לא ראית שהם נראים כך. ראית בדרך כלל את הקומות שבגובה העיניים. פתאום הבנת שזה נראה אחרת, יש שם משהו שלא ראיתי לפני כן. יש מקום להיכנס אליו, שלא ידעתי לפני כן שאפשר להיכנס לשם. שמעים בסיפורים של אנשים ששנים עברו ליד מקום ולא ידעו שזה מקום שבהמשך החיים שלהם זה הולך להיות מקום מאוד חשוב עבורם, מאוד משמעותי. וזה קורה פתאום. כלומר, יש מצב שאדם לא רואה. למה הוא לא רואה? כי לאדם יש כוח של התעלמות, שהוא אפילו יותר חזק מכוח ההתעלמות של בעל חי. כי בעל חיים בעצם יש לו גם כוח של התעלמות, הוא רואה והוא לא רואה. אבל האדם יש כוח להתעלם מדברים שהוא לא רואה אותם בכלל. אם היינו רואים הכל, או שהיינו משתגעים, או שהיינו זוכרים דברים נפלאים. אבל אנחנו לא רואים הכל. את הרוב אנחנו לא רואים. היום אפילו המדע יודע שכשמבחינים בכל מיני פרטים, מגיעים לתובנות שלא עלו על הדעת בכלל, בכלל, בכלל לא עלו על הדעת בכל השנים שקדמו לשנים שהצליחו להבחין בהם. דברים שכביכול היו נראים לעין ולא נראים. והם מבינים שזה ככה. קחו דוגמה פשוטה, מה זה נקרא לראות ולא לראות? המושג מימדים. אנחנו חיים בעולם שיש בו שלושה מימדים. יש את העומק, יש את הרוחב ויש את הגובה, או בהגדרות השונות של זה. ויש מי שמשתעשעים בכל מיני תפיסות של מה יקרה אם נגלה שהעולם יש לו עוד כמה מימדים. למשל חמישה מימדים או עשרה, יש כל מיני תפיסות, כל מיני שיטות. אז איך ממשילים? זה הרי אי אפשר לדמיין בראש מה זה נקרא עוד מימד. אנחנו מרגישים רק את שלושת הממדים ואת מימד הזמן של איינשטיין, בוא נגיד, עוד מימד רביעי. תאר לעצמנו נמלה. נחשוב שהיא כל כך דקה, שהיא בעצם דו-ממדית, כמו לאו של סכין, דו-ממדי. יש בו רק את הקצה הזה והזה, אין את הגובה. יש רק את המרחב שבין שני הממדים האלה. היא הולכת על הנייר, צועדת על הנייר, ויש כאלה סיפור בסיפור מעשיות, על הכביש וזבוב. היא הולכת על הנייר, אז היא בעצם חווה רק את שני הממדים האלה. ונניח שהיא הולכת, 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 ואז היא עוברת, מי שמדפדף את הדף, את העמוד, והיא עוברת על הקצה של העמוד לצד השני. היא עברה עכשיו משהו מאוד מיוחד. היא עברה בממד משני ממדים לשלושה ממדים. כיוון שברגע שהיא דרכה על העומק, על העובי של הנייר, כמה שזה יווה, אז היא נכנסה על עוד ממד שלישי. היא לא יודעת מזה כלום. היא הולכת, היא לא רואה כלום, היא רק צועדת וצועדת. היא רואה הלאה שזה עמוד, היא לא ראתה שהיא עברה לצד השני. כן? היא עברה. עברה למד לממד, יש עוד כל אופנים להמחיש את זה. אדם צועד בעולם, והולך 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 והולך, חוצה מדים אחרים, עובר לכל מיני תחומי שליטה רוחניים של מקומות, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, שהוא היה רואה את הדברים האלה, הוא ראה שפה יש שליטה רוחנית כזו, פה יש שליטה רוחנית אחרת, פה ארץ ישראל, פה מות העולם, יש כל מיני שליטות של כל המלאכים, יש הרבה ממדים בעולם הזה. אבל אדם לא חווה את כל זה, הוא רק רואה דבר אחד, הוא רואה את הצעד שלפניו, את האינטרס הקרוב, את האינטרס שנסוג, את מה שהרווחתי, את מה שהפסדתי, ולפי רוב הוא לא רואה את שאר הממדים. זה רק משל להבין שיש מצב שאתה לא רואה הרבה דברים שקורים ומתרחשים סביבך כל הזמן. למה זה קורה? למה זה ככה? יש למישהו סיבה טובה מאוד שזה יקרה. בורא עולם כביכול, כיוון שהוא לא רוצה שאנחנו בכל כך בקלות נחשוף את הסוד, אלא נעמול על זה, נחפש את העבדה, נחפש את הדבר, אז הוא מעלים מאיתנו את זה. איך הוא מעלים? דרך אחת להעלים את זה, זה דרך ההתעלמות שלנו. אתה יכול כל החיים להתעלם ממשהו שמאוד מאוד נוגע ללב שלך, ולא להבין שזה שייך אליך. אתה עלול כל חייך לחיות קרוב לדבר שלך, ולא לעלות על דעתך לחפש את זה. אבל ברגע שאתה מחליט יום אחד לחפש, כל הכוחות הרוחניים בעזרת השם מחכים לעזור לך, לצייד אותך בכלים כדי להשיג את המטרה שלך. אבל צריכים דבר ראשון להחליט לחפש, לעשות לחיפוש. נחזור לעניין של מבצר, מבצר, שזה הסוד של הבריאה. דבר ראשון להבין, השם הקדוש הזה כתוב בגמרא, שמי שיודע אותו, מי ששולט בו, מי שמחזיק בשם מבית, מי שיודע אותו, הוא אדם שיש לו, אם הוא שומר אותו בתארה, בקדושה, ולא עושה איתו דברים לא טובים, אז מובטח לו הרבה הבטחות טובות, וברכה, ושפע, והוא אהוב למעלה ורצוי למטה, והרבה הרבה ברכות. אבל כתוב שצריכים מאוד להיזהר, כיוון שזה שם שמי שמחזיק בידיו, הוא יכול לעשות דברים, לשלוט בכל נקוחות, ולעשות דברים שהם לטוב ולמוטב. ולכן לא מוסרים אותו אלא לצנועים בכל אופנים. במסגרת זו לא נמסור אותו, כיוון שגם אני לא יודע אותו, אבל השם הזה נמצא, כן מופיע בספר יצירה, ברמזים, ומפרשי הספר יצירה עסקו בלפתח יותר, להסביר אותו, חלקם העלימו יותר, חלקם העלימו פחות. דבר אחד אנחנו יודעים ודאי, השם הזה נמצא וקיים ותמון בתוך הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, ובעצם הוא יוצא משם, מאותם תיבות קדושות של ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון, עד ובוהו, בהי של ובוהו, וב בית, הי, עד הי, לא עד בכלל, עד שמה מגיע המוצא של השם הזה. בכל מיני צירופי אותיות, שמקובלים יודעים, צדיקים, ידעו במשך הדורות, אפשר לצרף ולחלץ, להוציא כביכול את השם הזה, שגנוז בתוך התיבות האלה. מבראשית עד ובוהו. בשם הזה נבראו שמיים וארץ, אומר רמח"ל, הוא מופיע גם ברמק. והשם הזה מופיע בעוד כל לשונות ותפילות. המפורסמת שביניהם זה תפילת הקנה. אנא בכוח, שאנחנו אומרים כמה פעמים במשך היום, בתפילה, וזה זמן בקריאת שמע של המיטה, או להבדיל לו עלינו מתי שיהודי נפטר מן העולם. גם כן אומרים את זה, אנא בכוח, זה גם כן מצפין. התפילות מצפינה בתוכה את כל התיבות של השם הקדוש הזה, ומי שהוגע אותו עם הניקוד הנכון, יכול לפעול דברים טובים ולהעלות את הנשמה שלו לכאן שצריך. מה מיוחד בשם הזה? השם הזה הוא גם נקרא חותם. מה זה חותם? חותם זה דבר שסוגרים. יש לנו הלכה שיש דברים שצריכים לשמור אותם בחותם. שאסור לשלוח אותם, לשגר אותם מקום מקום בלי חותם. רואים את זה היום בקשרויות, את החותמת הזאת, פלוס שני חותמות. בעצם צריך שיהיה על בשר, על תחלת, מחלוקת מהי ומי, והדגים ויין כמובן. יש את הדברים שצריכים לשמור אותם בתוך חותם, כדי שלא יבוא מישהו ויחליף את זה ויחליף משהו לא קשר. חותם בתוך חותם. גם עוד דבר צריך שמירה בתוך חותם, זה האמונה. יהודי, האמונה שיהודי צריכה חותם בתוך חותם, כי האמונה נמצאת במקום הכי נמוך, במקום הכי קרוב לחיצונים. זה נקרא רגלי הירדות מוות, הרגליים של השכינה, של האמונה, של בת המלך, של הנשמה שלנו, נמצאים קרוב מאוד למקום של החלישות דעת, של כל הקליפות, של כל הבלבולים. צריך שם שני חותמות, לשמור שלא יהיה יניקה של רע, של קליפות. החותם הזה, זה משמעות אחת שלו. יש עוד משמעות לחותם. שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא היה צריך לחתום אותו. למה צריך לחתום אותו? כי ברגע שהעולם נברא, באותו שנייה שמתרחק והוא נוצר, הוא נהיה משהו בפני עצמו, באותו רגע הוא שאף בכל הכוח לחזור בחזרה לשורש שלו. לכן כותב האור חיים הקדוש, למה לבריאה, נראה לי הזכרנו את זה פעם, יש צורה עיגולית, צורה של עיגול לעולם, אומר דבר מדהים. הבריאה כולה, הרי הכל צורה של עיגול, כן? כל הגלקסיות וכל הכוכבים וכל התנועה של מערכת השמש, או של הירח סביב כדור הארץ או סביב כדור הארץ סביב עצמו, הכל זה עיגולים. או האטומים, הכל זה עיגולים, אלקטרונים, הכל זה עיגולים. למה זה הכל עגול? כיוון שברגע שבור עולם יצר את הבריאה, מיד היא כספה והשתוקקה לחזור בחזרה לשורש שלה. איפה השורש שלה נמצא? היא מוקפת בשורש, כי הרי יש, זה אינסוף. אינסוף זה כביכול מכל כיוון. אז ברגע שהדבר הזה שאף לשורש שלו, אז מה הוא יצר? איזה צורה נוצרה? עגול. אבל למה הוא נשאר ככה? כי בור עולם כביכול, עם כוח מסוים, בלם אותו שלא יוכל לחזור. אתה חייב להישאר כמו שאתה. אתה חייב להישאר חומרי. אתה חייב להישאר גשמי. אז מההתנגדות הזאת של שאיפה אינסופית להיקלה באינסוף, והאונס האלוקי לקבול אותו בתוך הגבולות שלו, נוצר הגביש הזה שנקרא כדור הארץ. נמצא, ולכן הוא גם משך להסתובב סביב עצמו. כי מהכוח הזה של הרצון להתפרץ והאונס להישאר כמו שהוא, כפי שהוא, נוצר כל הכוח המגנטי שאף אחד לא יודע איפה הוא נוצר. בעצם זה מבוכה גדולה בין החוקרים, מה יוצר את התנועה הזזיתית הזאת שאף פעם לא חודלת מקיומה, כי ברגע שהיא תחדול, תחדל, אז כל הבריאה תחדל, בעצם הכל ייעלם. זה בגלל, זה אנחנו יודעים את זה, היהודים יודעים את זה, שזה רצון בעצם שנמצא טבוע בבריאה, למרות שהיא לא מודעת אליו דווקא. הרמב״ם כותב שהיא כן מודעת, שהגלגלים מודעים ליוצרם, ולכן היא נמצאת תמיד בתהליך של תנועה, מעגלים, מעגלים, מעגלים. מי שחושב על זה מגיע למסקנה ששמעתי פעם מצדיק אחד, שבעצם חוץ מאיתנו, אף אחד לא רגוע במרחב. כל הבריאה בוערת ומשתוקקת תמיד, ככה, בכיסופים, כמו איזה ברסלבר כזה שמתפלל, ככה, כולו בבוער, בוער, בוער, הבריאה כולה בוערת. רק אנחנו ככה ישנים, עייפים, חושבים, ככה, מסתפקים, ועובר הזמן, וזה. אז טוב, גם אנחנו עכשיו נתחיל להתעורר בעזרת השם. אבל התנועה של הבריאה זה תנועה שנוצרת מתוך כיסופים, אז למה היא לא חוזרת לשורש שלה? אם כל כך משתוקקת להגיע לשורש, מדוע היא לא חוזרת לשורש שלה? אם היא הייתה חוזרת לשורש שלה, לרגע אחד לביקור, אנחנו כבר לא היינו פה. באותו רגע שהייתה מגיעה לקלוט הנפש שלה, מה זה מילה קלוט? כיליון. כן? כיליון נפש? זה כיליון. נגמר הכל, הכל היה נגמר. אז החיים שלנו זה בזכות, יש כוח עליון שכובש את הבריאה ואומר, את חייבת להישאר חומרית עד שיגיע הזמן שלך להיכלל באינסוף. בינתיים אתה חייב להישאר חומרי. גם על כל אחד מאיתנו יש כוח כביכול שאומר לו, אתה חייב להישאר חומרי. לכן גם המוח שלנו עגול, גולגולת עגולה, כי אנחנו גם רוצים בעצם להגיע לאינסוף, אבל מישהו מחייב אותם להישאר בתוך הגולגולת, להישאר בתוך הצמצום. אם לא, לא היינו פה גם כן. אבל הדבר הזה נקרא שם מבית. שם מבית הקדוש, כביכול, הוא, המקור שלו הוא ממוחין, אבל הוא הופך לגבורה, ולכן הביטוי של שם מבית כל הספרים כותבים, זה גבורה. זה שם של גבורה. זה שם של גבורה, אבל עושים איתו דברים טובים כבר נראה, של חסד, אבל הוא שם של גבורה, ורק בזכותו העולם קיים, כיוון שהוא יצר את הכביכול, גיבש את הבריאה. שם מבית גם רוכב, אם תראו את מספר 42, ויש לך למדבית, שדיברנו שבוע שעבר, למדבית נתיבות חוכמה, 32 ערוצים של שפע אלוקי ששופע לבריאה כל הזמן, שמופיעים בצורת 32 מזכורים של התיבה אלוקים בתוך הפרשה הראשונה של בראשית, פרשת בריאת העולם, ואי ואי ואי, ועוד 10 מאמרות, ויומר ויומר ויומר, ביחד, חשבון פשוט, למדבית ועוד 10, ביחד יש לך מבית. ועושה ששם מבית זה 10 אמירות שבור העולם דיבר ואמר, יהי, 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 עם ה-32 נתיבות חוכמה, ביחד יש לך שם מבית. ו10 מאמרות ו-32 נתיבות ביחד מופיעים בתוך שם מבית. למה הוא נקרא מבית? כי בכל שם מבית יש 42 תיבות, אותיות, לא תיבות, אותיות, שכל אחת מהן מייצגת או מאמר, שזה ספירה, או נתיב מהנתיבות חוכמה. אז זה נושאים כאלה כללים, אנחנו ננסה להצטמצם. בכל אופן, השמות האלה, השם מבית הזה שכולל את כל המאמרות ואת כל הנתיבות, הוא מקיים את הבריאה. בכל רגע נתון. ולכן אנחנו קוראים לזה מבצר, מבית צר. ברור העולם יוצר את הבריאה על ידי שם מבית אותיות. שזה שם שמופיע בתחילת בראשית וגם בענה בכוח. גם הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך, זה גם שמן בית, קדיש, גם כן מצפים בתוכו שמן בית, עוד כמה וכמה דברים שאנחנו אומרים, ואפילו ממש יודעים שזה ממש שמן בית. מה התפקיד שלו עוד? יש לו עוד תפקיד. חוץ מלצמצם את הבריאה וליצור אותה, שמן בית הוא כוח העלאה שבבריאה. יש כוח לעלות. כמו שיש כוח לגרום לבריאה להישאר כפי שהיא, יש גם כוח שמזמין את הבריאה בחזרה לחזור לשורשה. יד הגדולה, חסד, יד החזקה, גבורה, ימין ושמאל, ימין מקרב ושמאל דוחה, והאמצע תפארת, שזה כביכול בית החזה, ששם האדם מסמיך גם משקל כבד עליו, והוא תופס את הדבר בשלוש ידיים. הכוח הזה הוא כוח של העלה. כמו שאתה רוצה להרים מישהו, תינוק שבוכה, מרימים אותו, מגיע אבא או אמא, ותופסים אותו ומרימים אותו. אז גם בעולם הזה שלנו כביכול, לכל עולם יש כוח של עולם עליון ממנו, שמתי שצריכים להרים אותו, אז יש ידיים שתופסים אותו ומרימים אותו. הכוח הזה גם נקרא שמן בית. הוא חולק ליד ימין, יד שמאל ויד אמצעית, ושנותנים ידיים, יש כאלה מקובלים שמכוונים בכל נטילה, על כל יד, את האותיות ואת השמות ששייכים, כדי לרומם את הידיים מהנפילה שלהם. למה? כי הידיים בדרך כלל מתעסקים עם כל מה שקורה פה בעולם. וכיוון שהם יותר מדי מעורבים בעולם, אז ידיים עסקניות, יש לנו, צריכים לטול ידיים לפני תפילה, לפני אוכל, אחרי שקיים מהשינה, כי הידיים מתעסקות עם העולם. איך מרימים אותם? נטילת ידיים עם כוונה, פחות עם כוונה פשוטה של אמונה, מרימה את הידיים. לכן אחר כך עושים סטעו ידיכם קודש, מרימים את זה לכיוון המוח, מרימים הידיים, חוזרים למוח. טוב, נחזור מכל הזה קצת יותר לקרקע, וננסה להבין איך זה קשור לפה. ראינו שהשני המלכות הולך, ומגיע למקום שנקרא מבצע. כלומר, הוא הולך פה לעלות על משהו מאוד מאוד חשוב. הוא הולך לעלות על סוד גדול מאוד, על סוד הבריאה. הוא הגיע למבצע, הוא הבין שהעולם הזה מסתיר משהו חשוב. אתה חשבת שהעולם הזה זה משהו כזה שעובר ושב, משהו שרץ, משהו שצריכים להסתדר איתו רק כדי לעבור ליום הבא, וגילית שלא, גילית שיש פה מבצר ותוכו סוד, מי יודע, אולי בת המלך בפנים. אז הבנת שיש מבצר. זו תובנה ראשונה שיהודי מתחיל להבין, יש פה סוד. יש משהו שנעלם ממני, יש פה כמה ממדים שאני לא עליתי עליהם עדיין. אולי שם מונח הפתרון לכל הבעיות, אולי פה הדבר. אדם חיפשתי, לא מצאתי, אולי פה מונח הדבר. השאלה איך פורסים לתוך המבצר, איך מגלים שהעולם הזה כולו אלוקות, זה נקרא מבצר. מבצר גורם לך להבין שכל מה שסביבך זה בעצם סוד שמצפין בתוכו שכל. רבי נחמן קורא לזה בתורה סמך שבליקוטי מוהר"ן, שזה התורה שהיא הבסיס לסיפורי מעשיות, במיוחד לסיפור הזה, הוא קורא לזה להתבונן בשכל שבכל דבר. לדרך חיים. יש דרך חיים שאדם מתבונן בשכל שיש בכל דבר. האמת זה לשון של תורה א', שם כתוב להתבונן התבוננות עמוקה, שזה נקרא תבונות התורה לעומקה. נגיע קצת למושג התבוננות. אז יש דרך של התבוננות. מה זה נקרא דרך ההתבוננות? תיקחו את המילה התבוננות בפשיטות, אדם לוקח דבר מתבונן בו. מה ההפך מתבוננות? שאדם, שטחיות. מה הוא לפני כן? שני ממדים. אתה לא מכיר שיש שם ממד. אתה חי שטחיות, כמו הדבר על פלט הישרה. מה שלנגד עיניי קיים, מה שלא קיים, לא קיים. ומטבענו כבר נראה, באיזה סיבות אנחנו מאוד מאוד נמשכים, נוטים לשטחיות. כאשר אדם מתבונן, אדם לא מתבונן, הוא מגיע למקום, מה אתה רואה סביבך? אנשים, מה אתה מרגיש? כל הרגשות, מה אתה מריח? ריחות, טוב. מה עלה? אולי יש פה משהו? מי אמר שיש פה משהו? למה יש פה משהו? זה מה שאני רואה, זה מה שיש. אז דבר ראשון, כדי שאני אכנס למבצר, צריכים לגרום לו לעלות על דעתו שיש פה משהו. שמשהו פה מעבר למה שאתה רואה. איך אדם מגיע לעלות על דעתו שמשהו פה מעבר למה שאתה רואה? או שהוא מיסטיקן, והוא חייב לראות משהו רוחני, אנחנו לא מיסטיקנים, אנחנו בני אדם שטרודים בטרדות היום יום, ואין לנו זמן למיסטיקה. אבל אנחנו צריכים למצוא את בת המלך, צריכים למצוא את הפתרון לנשמה שלנו. אז מה יגרום לנו לחפש? האבדה. כשנאבד לך משהו, דבר מה נאבד לך, ברור שאתה תגיע להבחין לפרטים שלא הבחנת לפניכם. אתה תמצא את עצמך, פתאום שם לב לכל הדברים שלא שמת לב שמונחים פה, כי אתה מחפש משהו. ברגע שאתה מתחיל לחפש, באותו רגע אתה נחשף, אתה מתחיל להבין שיש לך פה משהו ש... עד עכשיו לא ראית, אתה מבין? אתה מבחין בפרטים שלא ראית. פתאום אתה רואה גובה, אתה רואה עומק, אתה רואה אנשים שלא ראית, אתה שם לב לקולות שלא שמעת, כי אתה מחפש. אנשים שעוסקים במחקר, חוקרים, רואים עולם אחר מאשר אדם אחר רואה. ככה, הוא רואה עולם אחר לגמרי. כי הוא רואה עולם שמורכב הרבה פרטים. זה אמר ככה, הוא אמר ככה. שמת לב מה שהוא אמר. שמעת את זה, שמת לב לרכב שחונה ככה, לזה שאומר ככה. פה קרה משהו. אדם שמתעסק במקצועו כרופא, מבחין לפרטים של אדם שהוא לא רופא, לא מבחין. כל אדם במקצועו פותח עיניים, מבחין לפרטים שלא רואו, וזה מדהים. כי אתה יכול לחיות בעולם לצד כל ההתרחשויות שראית עד היום, ורק שתלמד מקצוע מסוים, אפילו פשוט. מקצוע לא דווקא יותר מדי מסובך, אתה תבחין בפרטים שלא הבחנת עד היום. למה? כי המקצוע הזה גרם לך לחפש משהו, לחפש משמעות, וחשף לך מימד חדש הבריאה שלא הבחנת. וזה מדהים, עד כמה שזה ככה. המקצוע שלנו זה לחפש את הנשמה, לחפש את האמונה. מי שחי במקצוע הזה, מתחיל לגלות עולם מאוד מרתק, עולם מורכב. ואז הוא מתחיל לעלות על שם מבית. בספר יצירה כתוב ששם מבית זה מפתח להשגת אלוקות. מי שמכיר את השם הזה, יכול לצעוד עם הצירופים שלו, עם הנקודות שלו, ולהתחיל לגלות דברים נפלאים בבריאה. למשל, כל יום בימות השבוע, הוא מקבל את החיות שלו מכביכול תדר רוחני, שמוצפן בפסוק מסוים. יום ראשון זה שם אחד מכל השמות, באנה בכוח זה אנה בכוח גדולת מנחת תתיר צרורה, הראשי תיבות שאסור להגיד את זה בפה, זה או שם של מלאך או שמות של שמות הקודש, כל נשיטות בזה, והניקוד הנכון שלו, מוציאים אותו, זאת אומרת, מאחורי השם הזה יש שם הוויה מסוים, שם יוד כבבקה, שהוא הנשמה של אותו שם, הוא מפעיל אותו שם, והניקוד של אותו הוויה נגזר מהפסוק שאומר ויומר אלוקים, הוויומר של יום ראשון, יש לו ניקוד, מה קרה באותו יום, יהי ככה וככה, תיקחו את ויומר אלוקים, יהי כך וכך, של כל יום, הניקוד שלו, של התחילת האותיות, הוא הניקוד המתאים של אותו שם הוויה. וככה השני כנגד יום שני, השלישי כנגד יום שלישי, וכל ניקוד זה כמו גלגלים, כן? יש למכונית גלגלים, יש גלגלים כאלה, גלגלים כאלה, כל גלגל לוקח אותך למקום אחר. ניקוד אחד לוקח אותך לכאן, ניקוד אחד לוקח אותך לשם. ניקוד אחד עושה חסד, אחד עושה גבורה, אחד עושה תפארת. אחד פועל שפע של רחמים בעולם, אחד עושה צמצום של גבורה בעולם, כל אחד עושה צירוף אחר. אלה שיכולים לעסוק בזה, עושים זה כל מיני דברים, מפעילים זה דברים, ופועלים או ישועות, או נקמה בגויים, או כל מיני, יש כל מיני דרכים שיהיו צדיקים שפעלו דרך זה. אנחנו בפשיטות, בשימוש ביתי, מה שנקרא, בקריאת שמע של המיטה. יהודי רוצה, לפני שהוא הולך לישון, להגיע למקום נכון, ולא למקומות אחרים לא נכונים, מה זאת אומרת למקומות לא נכונים? אז כתוב, אדם הולך לישון, כמו טיל, יוצא לו מהגוף של הנשמה, כי הייתה כבר נישבה בתוך הגוף, כמו שאמרנו, וציפתה והתגעגעה לצאת מפה כבר, לחזור למקור שלה, להתאושש קצת. איך שהוא הולך לישון ומסכים כבר להירדם, המוח מפסיק לעבוד, עובר לגלים בתנועה אחורה ברוורס, הוא מתחיל לחיות ולהתחיל לעבור בתדר אחר של שינה. באותו רגע הנשמה כביכול אין מה שישמור אותה בתוך הגוף, לפחות חלקים נרחבים מן יוצאים החוצה ועולים למעלה. זה לא פשוט כל כך שעולים מעלה ישר, מגיעים לאיפה שצריך להגיע. כתוב שיש הרבה הרבה שגרירים וכל מיני יחצנים שמנסים, רוחניים, כן? שמנסים לקחת אותה, לפתות אותה, להגיע למקומות אחרים. אחד מושך אותה לפה, אחד לשם, וכתוב שמי שלא זוכה, מעופף בהמון ריקים של שווא. ריקים של שווא זה נקרא בשפה הפשוטה סרטים. דברים שלא לא נמצאים אמת. ויש ריקים של שווא אמיתיים, שזה נקרא שזה נברא מהדמיונות של בני אדם. אדם מדמיין דמיונות סתם, זה בורא מציאות רוחניות, רוחניות לא אמיתיות. ואותה נשמה, הגוף חולים כל החלומות של ביוטים, לא יודע איפה זה הגיע החלומות האלה, זה מגיע מהטיולים של הנשמה. היא הולכת, זור, כותב דברים מאוד מאוד מעוררים את הלב על זה, שזה כואב מאוד, שאדם מטלטל מכל המקום, ואין שליטה, כי האדם אין לו את הכוח של, של הביקורת שהמוח מבקר, לאדם יש כוח מבקר מאחורה, שמיירט כל המחשבות לא הגיוניות. האדם במודעות תהרנית, אז הוא מיירט, כוח מבקר. שזה בטח בשפה של היום שם אחר, אבל בשם של הקדמונים זה כוח המבקר, שהוא מוריד כל מיני דברים לא הגיוניים. ברגע שהוא לא קיים, אז הכל יכול לעלות, והכל הלא הגיוני יכול להיות הגיוני. אבל, כדי שאדם לא יגיע לשם, אז מציעים לו הצדיקים, תשמר את הנשמה שלך. דבר ראשון, יש פסוק שאריזל ממליץ עליו. הוא אומר ככה, תגיד, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי כלמת. בידך אפקיד רוחי, אני אומר, ריבונו של עולם, אני מפקיד את הנשמה שלי בידיים שלך, לא בידיים של אף אחד אחר. דבר שני, שבקריאת שמע שלפי אריזל אומרים גם כן, אנה בכוח גדולת מנחה. מה זה עושה השם הזה? עושה דבר נפלא. הוא מחולה ככה. אנה בכוח מחולק לשלוש ושלוש, כן? יש שבעה שמות, שכל אחד מהם יש את השלושה אותיות, כן? אנה בכוח גדולת מנחת, תתיר צרועה, שש. תחלק את זה לשניים, שניים, שניים, יש לך שלוש מערכות של שתיים. זה נקרא שש כנפיים. שש כנפיים לאחד, כל מלאך יש לו שישה כנפיים, שש כנפיים, אז יש לך שניים לחסות את הפנים, שניים לרגליים ושניים לעופף. אז אדם הולך לישון, אז אומר אנה בכוח ומכוון, אנה בכוח כנף אחד, שני כפיים, גדולת מנחה שני כנפיים, תתיר צורה, עוד כנפיים לעופף. לפי כל יום בשבוע, זה הולך יום ראשון אנה בכוח, יום שני קבל רינת וכן הלאה, אז מתאים לכוון במיוחד באחד מהתיבות האלה, באחד מהשורות האלה, שמתאים במיוחד לאותו יום. אומרים את זה שלוש פעמים, זה מופיע בתוך הסידורים, רואים את זה. מה זה עושה? זה מכין לך את הכלי טייס הנכון. דבר ראשון, מה למעלה ממך זה שני כנפיים לחסות על הפנים, אני לא רוצה לדעת מה שלא בתפיסה שלי, מה של מעבר לראש שלי, ריבוי או לא רוצה להסתבך. שניים יחסה פניו. שניים יחסה רגליו זה לא לרדת גם כן יותר מדי נמוך, גם כן לא צריכים לרדת. ואז כשאתה ממוצע באמצע, בשניים יעופף, קדימה. תיסע לעולם שהשגות הלוקו, תתחיל לשמוע השגות ותשמע דברים נפלאים, כן, הארי הקדוש היה יושן בבוקר שבת, שעתיים, בצהריים של שבת, הוא אמר, עיד על עצמו ש-80 שנה הוא לא יכול להגיד אם הוא ידרוש יום ולילה רצוף את מה שהוא קיבל באותה שעתיים של שינה. אנחנו נסתפק בוורט מוצלח בזמן הזה, כן? מספיק לנו גם כן כדי לצאת בשלום מזה. אבל זה המלצה טובה לאדם שרוצה לשמר את נשמתו, לצאת בשלום ולחזור בשלום. עכשיו, המבצר הזה זה מבצר טוב. אתה מבצר את הנשמה שלך ושומר אותה שלא ייגעו בחיצונים. אתה יוצא מהעולם, עובר את כל המחיצות, יש הרבה ריקים שצריכים לצאת מהם בלי להסתבך. אבל יש מבצר אחר. אנחנו נראה בהמשך שגם הסיטרא אחרא יוצא מבצר. הוא משתמש למעשה באותו מבצר בדיוק, והוא מבצר בעולם הזה במבצר שנראה שהוא לא טוב. מה המבצר של הסיטרא אחרא? למעשה זה אותו מבצר בדיוק. רק הוא משתמש ברובד החיצוני של המבצר, ואנחנו שואפים לרובד הפנימי. המבצר של הסיטרא אחרא יש לו אופי ברור מאוד, והוא כתוב פה שחור רבי לבן, במקרה שלי על גבי צהוב, נאה, מתוקן ומסודר. זה מה שהוא ראה, הוא ראה שהמבצר נאה, מתוקן ומסודר. תראו איזה יופי. כתוב פה הכל, 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 הכל. העולם תפוס בשלושת הממדים האלה, שזה שלוש תאוות, שזה גם כן, כבר נראה עד כמה ביטויים שזה. נאה, מתוקן ומסודר. נאה מה זה? חן השקר, שייך לניוף, שייך לכל המחלקה הזאת, של יופי חיצוני, חיצוניות. מתוקן, שייך לטבעת אכילה. להתקין מאכלים, בלשון חז"ל הרבה מופיע, להתקין מאכלים. לתקן. לתקן זה נקרא להכשיר לה, להכשיר לאכילה, לעשות איזה מוכשר, כבר נראה למה זה ככה. מסודר, מה זה מסודר? אני רוצה את מסודר. שאתה אומר מישהו מסודר, מה זה מסודר? מבחינה כספית כמובן. תסדר, אני רוצה מסודר מבחינה כספית. מסודר תוות במון. להיות מסודר. מסודר זה נקרא צפוי. שלושת הדברים האלה זה הדברים שגורמים לאדם להיות, לא להיכנס למבצר ולא לראות שיש בעולם הזה התבוננות, להישאר ברובד החיצוני. יש בסך הכל שלוש כוחות מרכזיים בבריאה שהם גורמים לאדם לא לפסוע פנימה. כבר לפני שנגיע לכוחות האלה, רק להבין כמה זה מתסכל. בוא נתרגז קצת, זה טוב להתרגז קצת, כי זה יגרום לאדם להתעורר. אדם חי בעולם, וכתוב, הבעל שם אותו הקדוש כותב ככה, שלאדם אומר, אוי ואבוי, זה הלשון שלו, שמול העיניים של כל אחד יש דברים נפלאים ונוראים. ורק האצבע הקטנה או המטבע, תלוי איזה משל, משתמשים פעם ככה, פעם ככה, מסתירה על העין מלראות את אותם דברים גדולים. אדם מסתובב בעולם, סביבו, השגות אלוקות, מלאכים, שרפים, אלוקות, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, השכינה הקדושה, שמחה, דבקות, יראה ואהבה, עולם שלם. אדם לא רואה כלום. כנסו לספר הזה רק בשביל ביקור כזה מלמעלה. לקרוא את זה בלי להתעמק. איזה דברים נפלאים יוצאים תלמידי הארי הקדוש, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, הכל אותו נשמה, רבי שמעון בר יוחאי, הולכים בדרך, רואים איזה טייה, איזה סוחר, חושבים שהוא סתם אדם כזה מוזר, מתחילים לשוחח איתו, רואים שמתחיל לגלות להם סודות התורה. על האבן הזאת הוא דורש ככה, על זה הוא דורש ככה, על הבעל חי הזה דורש ככה, על החמור הזה דורש ככה, על כל דבר הוא דורש דרשות נפלאות שהופכים להיות חלק מהתורה. כלומר, הצדיקים האלה הלכו בבריאה, כתוב של תמידי הרשב"י, ככה כותב הרמח"ל, הלכו בבריאה ופשוט עסקו בלרומם את הבריאה, להגיד חבר'ה זה לא פשוט, זה לא כמו שזה נראה לעין. זה הכל סודות. גם החמור הזה יש בו סודות. גם האדם שנראה כמו חמור גם כן יש בו סודות. הכל סודות. ושאתה יודע שהכל סודות, אתה מתייחס ביראה למה שסביבך, אתה ניגש ביראה לכל דבר, ואתה מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, ואתה גם לא כועס שקורא לך כל מיני דברים, כי אתה מבין שיש דברים בגו. וזה מפתח נפלא למצוא את בת המלך. כי כדי למצוא את בת המלך צריכים למצוא עוד כמה מציאות על הדרך. צריכים למצוא עוד כמה דברים שיובילו אותך לבת המלך. למצוא רמזים של אמונה, רמזים של השגחה. אבל דבר ראשון, לפקוח עיניים. מה יגרום לך לפקוח עיניים? תבין קודם כל מה גורם לך שלא לפקוח עיניים. כי ברגע שאדם יפקח עיניים, לחמש דקות בדיוק, עם הכלים התבוניים שלו, לא עם כלים של מישהו אחר, ולא עם ריבויו, עם כלים שלו, עם כלים שכליים פשוטים, הוא יראה דברים נפלאים. אדם יעצור עכשיו, יחבא את הפלאפון, יעמוד חמש דקות להתבוננות, לחשוב קצת בגדולת השם, הוא יראה עולם אחר לגמרי, מובטח לו. אם יחשוב עוד קצת, הוא יראה עוד יותר עולם אחר. למה אנחנו לא עושים את זה? יש בסך הכל את הסיבות שכתובות פה. נאה, מתוקן ומסודר. שלושת הדברים האלה גורם לנו להמשיך הלאה, ולהמשיך הלאה, ולהמשיך הלאה, ולראות את המבצר, ולא להיכנס פנימה. נאה, זה חלק של חן של שקר, יופי חיצוני, זה מושך את העיניים, זה גורם לאדם להתאפס למשהו, תראו איזה מודעה יפה, איזה יופי, איזה אוטו, איזה משהו, כל דבר שגורם לאדם להתפעל חיצונית, אומר לך, אוקיי, התפעלת מזה, החמסת התפעלות פנימית, יותר חשובה ששם מונח הסוד שלך של היום הזה. כל יום מונח לאדם כמה וכמה סודות, הקדוש ברוך הוא מפזר לפניו על הדרך שהוא הולך ללכת בה, מפזר מלוך אופניים, סודות שזה נקרא רמזים של התקרבות, אז אחד נופל על איזה אוטו, אחד נופל על איזה בקט אחר, אחד נופל על איזה שטר של כסף, אחד נופל על מי שמרגיז אותך, בכל אחד מהדברים האלה מונח איזשהו רמז, שאם תפצח אותו, תגיע לקרבת השם ותדע מה לעשות בעולם הזה. לקיים איזה מצווה, להתחזק באמונה, להרחיב את הדעת בהשגות הלוקות, למצוא את בת המלך של אותו היום. מה גורם לך לא לראות את זה? דבר ראשון, נאה. וואו, איזה יפה זה. אמרת, וואו, איזה יפה? נשארת בחוץ, נזרקת החוצה למימד אחר. אתה לא רואה את הממד השלישי, אתה עובר כמו הנמלה. על פני הממד השלישי, החמישי אולי, ואתה לא רואה אותו. אין לך סיכוי לראות אותו כי התפעלת ממשהו אחר. היו צדיקים שמאוד מאוד הקפידו לא להתפעל משום דבר בעולם. בדיוק היום ראיתי ספר שכותב, אחד השם הקדמונים כותב, ברגע שאדם מתפעל ממשהו בעולם הזה, שהוא לא באמת דבר אמיתי, הוא יוצר אותו. באותו רגע הוא יוצר אותו. לכן כתוב שרבי עקיבא אמר לתלמידיו, לפני שנכנסו לפרדס, אל תאמרו מים מים. כי כתוב, דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי. מה זה נקרא, אל תאמרו מים מים, לא נכנס לזה עכשיו, אבל אמר לנו דבר אחד. אל תתפעלו מדברים שלא קיימים. מים זה נקרא, יש שפע רוחני מים אחד, שפע גשמי מים. אל תגיד שיש גם שפע גשמי. אל תיתן מציאות לגשמיות. איך אתה נותן מציאות לגשמיות? ברגע של התפעלות. מותר לך להתעסק עם גשמיות, מותר לך לשוחח עם גשמיות, מותר לך לסחור בגשמיות. לפעמים צריך גם כן. אל תתפעל. ברגע שהתפעלת, אתה יוצר את הפסל הזה. אתה יוצר את הפסל הזה ברגע שהפכת אותו, אמרת וואו, הפכת אותו למשהו. העולם שלנו זה עולם של לייקים, איך אומרים את זה? וי, לציין וי, להצביע, להחזיק אצבעות, עולם של התפעלויות, של התרגשויות, של וואוים, של אלילים, כל דבר נהיה אליל. כל דבר היום נהיה דבר שמתפעלים ממנו. ברגע שהפכת אותו, יצרת אותו. זה גולם שקם על יוצרו, כי רק אתה צריך לצרוך אותו גם כן. ועוד הרבה אפשר להעמיק בזה. עד כמה מה שהעולם תפוס בו, הוא יצר אותו. זה שאתה קונה קנייה מיותרת, כך אתה כועס, הם עבדו עליך, אתה יצרת את המודעה הזאת, כי אם לא היית מתפעל ממנה, אז אותו איש פרסום מקצועי וחכם לא היה מצליח לייצר את המודעה, כי הוא למד, 3 שנים לפחות, את המוח שלך, הוא למד ממה אתה מתפעל. אתה לימדת אותו איך לעבוד עליך. ברגע שהתפעלת, הצדקת את כל השנים שהוא השקיע, את כל הכסף שהוא שם על זה. וגם את הכסף שהחברה שמה על זה, שזה לפחות 60% מחזור הכספים של החברה. על יחצנות ועל פרסומות. וזה אתה פרנסת ברגע שהתפעלת. מותר. אבל תדע לך שאתה עשית את זה לעצמך. אז אתה בא בטענות. האדם נותן בעצמו, הוא יוצר את הפסילים שהוא סוגד אליהם, הוא יוצר אותם, ויש איזה דבר מאוד מעניין, שכתוב באחד ההפטרות מהנביא, הוא כותב ככה, הוא לועג לאומות העולם שעובדים עבודת גילולים, עבודת אלילים שעובדים פסלים של עץ, הוא אומר, ואני לא זוכר את הלשון, שהיא לשון מאוד יפה, מאוד מליצית, הוא חותך את העץ, בעצם הוא קורט את העץ, הוא יוצר את הפסל, וכשקר לו, הוא שובר אותו, מדליק אותו, עושה עליו קטוצ'קס, הוא מחמם את עצמו עם זה. עם אותו פסל. כלומר, אתה יצר אותו, אתה משתמש בו לצורך, ואתה סוגד לו אחר כך. אז זה נאה. מה זה מתוקן? מתוקן זה מוכן לי. ופה מונח בלוף גדול מאוד. כשאתה רוצה להכין אוכל, מה אתה עושה? אתה מכין, דבר ראשון זה צורת ההגשה. חברות שרוצות, מעוניינות למכור מאכל, מה עושות? לוקחות את המוצר שלא קיים בעצם, בפני זה נראה אחרת, מצלמות אותו מזווית מסוימת, לפעמים מוכרים קצת וזילין הזה שיבריק, ומצרפים דברים שבכלל לא קיים בפנים. אתה קונה ביסקוויטים, כן? או קרקרים. מה הקשר למען השם לגווניות שמונחות שם? אתה לא קונה את זה עם הגווניות בפנים. אתה קונה בסך הכל רק את הקרקרים. בקושי את זה. הקמה זה צורת הגשה. מה זה אומר לך? זה אומר לך זה מוכן לאכילה. אתה קונה דברים שעדיין לא מוכנים לאכילה, אבל כתוב לך זה כבר מוכן לאכילה. רק תאכל את זה. יש איזה פסוק. בעודו בכפו יבלענה. שזה מבטא את הנפילה של האדם מתאוות האכילה. אתה מחזיק מה שביד, ולפני שהספקת להבין מי נגד מי, זה כבר בפנים, וכבר צריכים חושבים כבר על הכפית הבאה. למה זה תאוות האכילה? כי תיקון האכילה הוא בדיוק הפוך מזה. תיקון האכילה מונח נעוץ, כבר נרחיב על זה, בהבנה אחת פשוטה. שום דבר בעולם הזה לא מתוקן. כל דבר אתה צריך לתקן אותו. כל דבר בעולם הזה מצפה לתיקון. זה שנדמה לך כאילו זה מתוקן, זה בלוף גדול. כי אין דבר מתוקן בעולם. דבר מתוקן לא נמצא פה. דבר מתוקן עבר את המסלול, את הסרט נע, והגיע למקום המתוקן. העולם הזה משל למה הדבר דומה? אדם שעובד במפעל לייצור מכוניות, רכבים. שם כל אחד מהפועלים על הסרט, על מה שנקרא פס ייצור, עובד מול שלב מסוים בייצור של הרכב, של המחשב, של מה שזה לא יהיה. הוא מכיר את השלב שלו. ויש, זה עובר משלב לשלב, היום יש, זה מאוד מפותח ויש על זה הרבה תורות ללמוד איך לייעל את המערכת הזאת. זה עובר מנקודה לנקודה, בסוף זה יוצא החוצה כשהוא מוכן מזומן למגרש, מבריק ונוצץ וישר למחירה. אז תאר לעצמכם את אותו אדם פועל שעובד מול הקרביים של האוטו. שם בחלק הזה עם כל ה... שזה לא נראה יפה, כן, הכל בפנים, כל מה שמסתירים אחר כך עם הפח. אותו אדם רואה כל הזמן מול העיניים שלו רק חלקי דברים. ריח של בנזין או של שמן מכונות, והכל מכוער, וכל המנועים שהמקום מפורק, זה הכל נראה מפורק כל הזמן. יום אחד בגלל שמנהל המפעל אומר לו, תשמע, זה לי 20 שנה בביתך, כי ראשון יעקב אבינו, אני יושב פה 20 שנה ותק, אני רואה מול העיניים רק מכוניות בלתי מוכנות, שום דבר לא זז פה. תגיד, מה יוצא מכל זה? מה אתה עושה עם זה? אומר לו, שעתי השעתי, בוא נצא החוצה, תסתכל על המגרש, תראה מה יוצא בסוף מהעבודה שלך. זה עובר עוד כמה ידיים, מה שזה מגיע למקום הנכון. רק אתה לא מצפה ממני לתת לך לעבוד במכונית מוכנה, כי העבודה שלך פה זה לבנות דברים שאינם מוכנים. ככה גם יהודי, פוגש כל החיים שלו דברים לא מוכנים. אומר, אז מה? כל החיים רק יעבוד עם מידות לא מתוקנות, עם כעסים, עם נפילות, עם אהבות לא טובות, עם התפעלויות לא טובות? כן, כי אתה נמצא בשלב של פס ייצור. ממך והלאה, כל דבר שעבדת עליו, כל דבר מצ'וקמק שעבדת עליו, נסע על הדאגה, עבר עוד כמה ידיים של צדיקים, הגיע למקום הנכון. הוא קיים, הוא יוצר את הגן עדן שלך, את העתיד לבוא. אבל פה אתה רואה את הדברים לפני שהם מתוקנים. אבל כשאדם חושב שדבר מתוקן, זה מה שגורם לו לפתוח את המקרר כשהוא נכנס הביתה, לקחת דבר, לברך את הברכה בעזרת השם, לבלוע את זה, ואחר כך להגיד, רגע, כמה קלוריות היה שם? מה עשיתי? מה אכלתי? אדם מתקשה לעצור ולבדוק למה אני הולך לאכול. זה תאוות אכילה. ופה, להווה ידוע, שאין איסור לאכול, ובעל שם אותו ביטל את עצומות ואת התעניות בכוונה. ורבי נחמן ודאי, הנהגה בברסלב הייתה מעניין דווקא, שלא להתענות חוץ ממה שצריכים להתענות, אז כן, בהתלהבות ובשמחה. אבל סתם ככה הם ביטלו דרך התעניות. למה? כי זה בשלב מסוים הפסיק להביא את המטרה שלו. בהתחלה אנשים דרך התענית הגיעו לזיקוך, אחר כך התענית הפכה למין כזה עוד וי שמסמנים ב"אני גם מתענה", אז זה פשוט גילה שזה הוסיף עוד שומנים, אז רוחנים, אז ויתרו על זה, זה הטיש את הנפש. יש דרך יותר טובה להתענות מעצבות, להתענות מגאווה, להתענות ממחשבות מיותרות, זה התענית יותר מומלצת. אבל הנקודה של מה כן, זה לתקן עולם מחוץ שקי. בדיוק הפוך מתוקן. דבר שמתוקן מלאו זה לא קדוש. כי אין דבר מוכן מלאו. אין דבר בעולם שמוכן מלאו. אם ראית דבר מוכן, דע לך, פה יש משהו שמגיע ייתכן מבעל דבר. היה פעם אחד הצדיקים, שהתקרב לבעל שם טוב הקדוש, אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד סתם שם, יכול להיות שזה היה התולדות הקדוש, התולדות, תולדס, מה שמוזכר, מוכר, הספר שהתפס בימי הבעל שם טוב. הוא היה תלמיד מהראשונים שלו. אולי לא, אולי כן הוא, בכל אופן הוא היה רב חשוב בעיירה לפני כן, הוא היה מתנגד לדרך הבעל שם טוב, והוא היה, איך הוא התקרב? לא לספר את כל הסיפור, רק הנקודה, בתשעה באב או בתענית אחרת, הוא ישב בית מדרש, תשעה באב, והוא נהג להתענות עד חצי היום, את כל היום, אבל חצי היום בתוך בית מדרש, סגור ונעול, להגיד לבד קינות ובחיות נוראות מחצות לילה, כמו שרק הוא ידע. הוא ישב בתענית ובחיות נוראות, והיה כתרו גדול אצל הבעל דבר שרצו לבדוק אותו, לבחון אותו, להכשיל אותו אולי, כאילו, אם הוא אמיתי. הוא ישב בתענית, פתאום הוא נחלש מאוד מאוד מאוד, באותו רגע שהוא נחלש, פתאום הופיע לידו מישהו, והגיש לו, בית כנסת נעול, הגיש לו תפוח, יפהפה. משהו, כל הגימל גוונים שמופיע בזוהר, צהוב, אדום וירוק, תפוח. אמר לו, תעשה ברכה, תאכל, שלא תמות ברב. הוא ראה את זה, והוא לא זכר שזה תענית, והוא היה מאוד חלש, עשה ברכה, ברגע שהוא עשה את הברכה, הוא נזכר שזה תשעה באב. לא יכל לאכול. לא יודע מה לעשות, מה עדיף? עד היחי ואחי הוא לא אכל את זה. טוב, היה בשברון לב, הוא בכה המון, ועל זה בכה, 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 ומרוב בכייה הוא נרדם. וכשהוא נרדם, הוא ראה בחלומו שהוא הולך, והוא יוצא מחוץ לעיר שלו. הוא מתרחק, 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 עד שהוא מגיע למקום שיש פרדסים, ויש שדות ויערים. עד שהוא מגיע לפרדס, שהוא רואה שם גדלים תפוחים, מקום, שדה של תפוחים, והוא אומר, זה יפהפה, העצים היו יפים מסודרים, מתוקן ומסודר, מסודר, כל שורה, החקלאי שם השקיע. וכל תפוח עטוף בלמינציה, מעת לידתו, הכל שמור והכל מתוקן ויפה ומסודר. הוא מאוד התפעל. הוא שאל שם, של מי זה השדה הזה? מישהו ענה לו, זה שלך. אתה עשית את זה. למי זה שייך? אני לא זוכר בדיוק, אז אמרו לו, הוא הבין שזה שייך לסית רעך. אמרו לו, אמר, איך עשיתי כזה שדה יפה לסית רעך, השם ירחם? הברכה שלך, הברכה של צדיק כמוך עם כוונה כל כך גדולה. יהודי יקר כמוך, עשתה כזה שדה יפה לבעל דבר, סית רעך, יש פה עכשיו הרבה מזון ומחיה. הוא התעורר בבעלה גדולה והתחיל לבכות ולבכות ולבכות, מרוב בערך הוא נרדם, חלם את אותו חלום והגיע לאותו מקום, והוא ראה את אותו שדה, רק הפעם הוא ראה שהתפוחים נפלו נראה לי על הרצפה, משהו כזה, והשדה מצב לא כל כך טוב. הוא שאל שוב פעם שני, זה שוב פעם ענו לו, הוא התעורר והמשיך לבכות, פעם שלישית שהוא נרדם הוא ראה את העצים הפוכים, עקורים מהשורש, או שהוא ראה שהם נפולים, והוא לא הגיע לשלב הזה עדיין. בכל אופן, הבעל שם טוב סיפר את הסיפור הזה כדי לספר את מעלתו של אותו רב, כך הוא קרב אותו אליו, אומר כמה מעלה שלו גדולה, כמה הוא הצליח לתקן, והבכי שלו. מה הרעיון? תפוח, מן המוכן. הגיע דבר מן המוכן, וזה קרה בכמה מקומות. אחרי למדם הראשון שהגישו לו, דחפו אותו לגעת בעץ, המוכן כבר, רק תיגע בו, רק תאכל. כל דבר שמגיע לאדם לא בהגיע, צריכים לשאול עליו מאיפה זה מגיע. טוב, לא צריכים לתפס פה עכשיו לחרדות, אבל בעיקרון, דבר שמגיע בלי הגיע, או שילך, או שמגיע במקום לא טוב. היו צדיקים שממש פחדו מזה, כשהם קיבלו פעם התעוררות גדולה, והם לא הבינו, הם לא ראו שהם יגעו על זה, הם גרשו את זה, הם לא רצו את זה. אל תביא לי בחינם דברים, חינם זה שם שבא על דבר. אל תביא לי דברים בחינם. כל דבר לעמול עליו. לכן, גם באכילה, קדושת האכילה זה נקרא, תאכל, תאכל בשמחה. רק תעשה לפני כן הכנעה, תכניע את אהבת האכילה. תיגש לזה, עם הכנעה, הבדלה, מתקה, פעם דיברנו על זה. אל תיגש לזה, אל תטרוף את זה, תבין שהדבר הזה לא מוכן. כמו שאתה לא לוקח את הפרודוקטים שמכינים איתם את האוגה, אתה לא בולע את הביצה שלמה, ואתה לא אוכל את הקמח שפך לתוך הפה ככה, ולא לוקח את המים הרותחים ושפך ואחר כך את הקפה ואת הסוכר. כן, אתה מכין את זה, מתקין את זה, אחרי זה מתוקן אתה צורך את זה. ככה גם בכל דבר, גם אחרי שזה מוכן, מגיע כוס קפה עם קצף, הכל מוכן, מבחינה רוחנית זה לא מוכן עדיין. מבחינה רוחנית זה לא מתוקן, זה מבצר. כנס לתוך המבצר. איך? דבר ראשון, תעשה ברכה בכוונה, קצת תתבונן, ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב על ידי זה אליך, לא להתרחק. תיקנת את זה, העלית את הניצוצות הקדושים, זה כבר בסדר. המסודר זה חלק הבעייתי השלישי, שזה נקרא ממון, להיות מסודר. מה זה מסודר? דבר מסודר זה דבר שאתה יכול לצפות אותו. דבר, תופעה שהיא לא מסודרת, אתה אומר יום אחד ככה, יום אחד ככה, איך תדע? היום מחפשים בכל דבר בטבע חוקיות. נכון? המדע אומר, תביאו לי חוקיות, דחוף חוקיות, כי בלי חוקיות אנחנו לא יכולים לצפות מה יקרה, מה יהיה מחר, אולי מחר תבוא רעידת אדמה, אולי מחר יקרה ככה. גם עולם העסקים, אדם נכנס לבורסה, לעשות כסף, אנשים מומחים יודעים לעשות כל יום, להעלות את התחזיות, מה ייפול, מה יעלה, איזה מניות יעלו, איזה ירדו, איפה נרוויח, איפה נפסיד, מה שצופים לפי סטטיסטיקות, אז לא עושים כסף. העולם רוצה להיות מסודר. תסדר אותי, תגיד לי מה הולך להיות, תתכנן לי מזג אוויר לשבועיים הקרובים, לא משנה, אחר כך נגלה שזה היה יותר גרוע מה שחשבנו, יותר טוב מה שחשבנו, אבל לפחות תציג לנו את המצב שנחשוב שיש כן דרך לצפות את המחר. זה אחד הדברים שגונבים לאדם את הכניסה למבצר, שאתה חי חיים צפויים, אתה חי חיים בלי מבצר, כי מבצר מגיע תמיד ממקום בלתי צפוי, שביל מן הצד, המבצר מגיע ממקום שבו אתה מוכן להיות לא צפוי, כשהכל צפוי, אין מבצר. החלק החיצוני של המבצר גורם לך לא להיכנס להתבוננות כיוון שהכל צפוי. אדם רואה שהעולם צפוי סביבו, אז הוא לא מחפש פנימה. כי אני כבר יודע מה הולך להיות עוד שעה, מה הולך להיות עוד שעתיים, איך ייראה שבת, איך ייראה יום ראשון, איך תיראה מוצאי שבת, איך ייראה יום הזה, ואיך ייראה הכל עד היום האחרון. כשאדם נדמה לו שהוא יודע איך ייראה הרגע הבא, הוא כבר לא מתבונן. הוא כבר חי במין הרגל כזה. אומרים לו זה שאדם יכול לבחון את זה. תיקח פרח. תנסה להתבונן על פרח. עכשיו יש לומדים את זה בכל מיני דרכים של התבוננות. התבוננת על הפרח. כמה זמן, בוא נגיד, התבוננת עליו 5 דקות. כמה זמן התבוננת עליו באמת? מי שקצת יודע, יודע שהתבוננת בסך הכל רגע או שניים. כי רגע אחרי המוח צלם את הפרח, קיבע במוח תמונה, והראיה, תחבא את האור, ותמשיך לראות את הפרח מרחף באוויר. או תעצום עיניים, תראו אותו הלאה. תזיז את הישונים שלך, תראו אותו מרחף לצדך. כי התמונה קיימת, היא משודרת הלאה בתוך הראש. אדם בוהה בפרח, הוא לא מתבונן בו. הוא מתבונן רגע אחד, מצלם אותו ברמה שטחית, וממשיך לצפות בתמונה שהוא צילם בפעם הראשונה. מאז יכול שיש עדכונים, אבל הוא לא מקבל את העדכונים. אלא אם כן מישהו יזיז את הפרח וזה יתפוס לו את העיניים שוב פעם. יש אנשים שעומלים מאוד להפשיט את הציור הזה ולהתבונן כל הזמן הלאה. אבל אדם גם ככה מסתכל על החיים שלו. פעם אחת הוא קיבל פלש, ראה את עצמו, מאז נשאר לו בתוך הראש, אני ככה. עברו מאז הרבה שנים, לא משנה, לא יודע, אני ככה. הוא פעם ראה מישהו, בתור ילד. הוא ראה את אותו אדם במצב מסוים. הוא ככה וככה. פגש אותו 20 שנה אחרי, הוא כבר התחתן מילדים, משפחה, נכדים, נינים, סידר את הבית, קנה, מחר, הוא נשאר אותו דבר. ראיתי אותו ככה, נתפס לי התמונה. אדם תופס אלוקות בתור ילד קטן, כשהגננת סיפרה משהו על ריבונו של עולם, נשאר לו הציור של ילד קטן, והוא גדל, 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 ומול העיניים נשאר בבואתו של הכל באותו רמה בדיוק. אמר על זה, אמרו, זה נראה לי, רב פינקוס הצל אמר את זה פעם, שאנחנו מתפללים באותו רמה של גן. פיתחנו לימוד, פיתחנו הרבה דברים, אבל תפילה, אדם, אותו אלוקות שהוא תפס בתור גן, אם לא יתבונן במשך החיים שלו, נשאר לו אותו ריבונו של עולם. אותו ריבונו של עולם. אם זה יישאר עם עצמות, זה מצוין. הבעיה שאדם נשאר, הוא צריך להכיר את הקודש ברוך הוא יותר. אדם נשאר לו עם ה... טוב, עצמות זה גבוה. בכל אופן... מצוות אנשים מלומדה. אדם נשאר עם תפיסת עולם של קטנות, אז זה בעיה גדולה. כשאדם נשאר עם קטנות, אז הוא נשאר עם התפיסה שהוא רק מפחד שיקרה לו משהו, ועם הרצון להשיג משהו באותו רמה של ילד. וזה בדיוק ככה, תחשבו, אפילו יותר מזה, סיפורי התנך. מתי סיפרו לנו תנך? בדרך כלל. בגילאים נמוכים מאוד, כן? יותר מוכר אדם כבר מתעסק עם דברים אחרים. נשאר לו אותו דמויות שהוא הכיר באותו רמה, חמה של כיתה ג' אבל אבין לא גדל מאז, יצחק לא גדל מאז, נשאר אותו דבר, כי הוא למד, הוא קיבל את השכפולים מהגן, אותו דבר בדיוק. וזה תבדקו, זה בדיוק ככה, זה ממש ככה. אם האדם לא פותח את הספר שוב פעם, ונס, יש שיעורי בית לילדים, שככה צריכים ללמוד את זה מחדש, את הנושא, ואולי להכיר את זה מחדש. אדם לא לומד ולא יודע בכלל שהעולם מאז התפתח. יש השגות אלוקות, אותו דבר אמונה. תפסת האמונה בבחינה מסוימת, אם לא תלמד כל יום מחדש את ספר האמונה, ישאל לך אמונה מאוד ישנונית, מאוד ישנה. אדם דואג היום שכל מוצר יהיה מעודכן אצלו. יש אנשים שיש להם מנוי אצל חברות של מחשבים וכאלה, הוא משלם, שמעתי פעם מישהו שמשעמם לו מאוד, הוא משלם מראש כסף, וכל דבר שנוצר בשוק, הוא באותו חברה מקבל ישר בדואר, לפני כולם, לפני שמגיע לחנויות, שהוא יהיה ראשון. הוא לא יודע אפילו שמפעילים את זה כל הזמן, כל הזמן מגיע לו דברים, הוא כל הזמן צריך לזרוק חפצים ישנים, מעודכן כל הזמן. אבל אלוקות, הוא לא מעודכן. הקדוש ברוך הוא מאז כביכול עשה, שינה את הבריאה, חידש כל יום מעשה שמיים וארץ. אני זוכר אותו. מי זה הקדוש ברוך הוא? זה שלמדנו עליו, נכון, הזכרתי עכשיו, נכון, אין פעם שיעורים על כזה, על הנושא הזה. אתה צודק.
בגשמיות, בן אדם כן מרגיש העולם מתפתח.
נכון, בגשמיות, ברוחניות לא, זה בדיוק הבעיה. ברוחניות אנחנו בוהים על הקדוש ברוך הוא, לא מתבוננים, בוהים. אדם גם בוהה על עצמו. אז זה נקרא מסודר, צפוי, הכל צפוי. אני כבר יודע, מה צריך חדש? אני כבר יודע, הכל ידוע. זה גורם לנו נשאר מחוץ למבצר. זה שלושת הדברים שיוצרים את המבצר של הבעל דבר. האמת שהמבצר של הקדוש ברוך הוא, מבית צר, שם מבית. תתחיל להבקיע. תתחיל להבקיע את המבצר הזה ולנסות להיכנס פנימה. טוב, השני המלכות הבין. יש פה מבצר. והמבצר הזה מורכב ממלאכים קדושים. זה שם בית, זה מלאכים קדושים. שהם יוצרים את הבריאה כל רגע ברצון השם. אבל איך נכנסים פנימה? הבעל דבר שם סביב זה חילות. הוא שם סוללה של חיילים. כולם שעומדים, פנים קשוחות. אומרים לאדם, תשמע, אל תתחיל עם זה, אתה תשתגע. אתה תשתגע, מה אתה רוצה להתחיל להתבונן? אתה תתחיל להסתכל על חביתה, מה תעשה? אתה תעמוד, תסתכל על כל דבר שקורה לך, מה תעשה? מה יהיה ממך? אתה תהיה אדם תלוש, תהיה אדם רוחני, תהפך לצדיק, לא תדבר עם אנשים יותר. וזה פחדים שיש לאדם להיכנס לעבודת השם, לעבודת ההתבוננות. אדם דוחם להתבונן בגלל פחדים של אולי אני כבר לא יהיה לי כסף אחרי שאני אתחיל להתבונן, אולי אנשים יחשבו שאני מוזר, אולי אני אחשוב שאני מוזר, אולי אני אפטר מן העולם מרוב קדושה וזיכוך. אי אפשר לדעת, לכל אחד יש את הפחדים שלו. ואדם רואה רק חילות והוא נבהל. לכן כתוב שהוא היה מתיירא מפני החילות. פה יש סוד גדול. באמת, 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 אומר הבעל שם טוב, אין שום דבר בבריאה שיכול לגרום לך להימנע מלהיכנס למבצר. בוא נהפוך את זה למילים יותר קרובות אלינו. אין שום דבר בעולם, כן, שום דבר, גם לא נתונים של האדם אישיים, גם לא מה שעשית, שיכול למנוע ממך להיכנס להתבוננות באלוקות, להיכנס להשגחה, להיכנס לניסים, להיכנס לקשר עם הקדוש ברוך הוא, להיכנס להשגות אלוקות טובות, כן, של אמונה, שום דבר יכול לגרום לך. הבעל שם טוב כותב, לדבקות אין צריכים הכנה. רבי נחמן כותב שהוא אוהב את החסידים שנכנסים עם שרבולים מלוכלכים משומנים, עם שומן, כי מהקוגל וכל זה, קופצים לתוך היכל המלך. הוא אומר, אני אוהב אותם, את החבר'ה שמשומנים, כביכול, מתכוון ל... עדיין בתוך העולם הזה, קופצים להיכל המלך. מה אתה מחכה? תקפוץ, תתחיל לדבר עם השם, תתחיל לחשוב מלוקות, מה? לא דברים, לא קבלה מעשית, אבל תיכנס לאמונה, לאמונה מעשית תיכנס. מי מפריע לך? לא צריכים הכנה, זה טעות. לא צריכים עוד שנתיים לחשוב על זה, לא צריכים הכנה. כל מקצוע בעולם הזה צריך הכנה. דבקות לא צריך הכנה. התבוננות לא צריך הכנה. צריך פשוט לעצור ולהתבונן. מה גורם לך לא להיכנס? פחד. טיפול עליהם עם התו הפחד. אני מפחד, מפחד, מפחד. אולי אני לא ראוי, אולי אני לא יכול, אני לא מסוגל, איך אני אעשה את זה? אז מה הפתרון לפחד? הפתרון מונח בצורה שהשילי המלכות עשה את מה שהוא עשה. תראו איזה פלא, איך הוא עושה את, איך הוא משתמש בכוח הזה, מה הוא עושה. היה מיישב עצמו. שוב פעם עושים את המינוח הנפלא הזה, היה מיישב עצמו. הוא בחר בשביל מן הצד כיוון שהוא יישב את עצמו. הוא בחר להיכנס למבצר בגלל שהוא עשה רגע של יישוב הדעת. הוא אמר, אלך ואנסה, וואו, איך לא חשבתי על זה עד היום, אה? אלך ואנסה, מה קרה? רגע, אבל יארגו אותך, לא יארגו אותי. אבל ינדו אותך, לא ינדו אותי. אבל ישתגע, לא ישתגע, כי כבר שאני משתגע. מה יש לי להפסיד? הלך היה מיישב את עצמו, אלך ואנסה. פה מתחיל הנס של האדם. תנסה, מה יקרה? תנסה. אדם מפחד להיכנס לעבודת השם, הוא צריך להגיד לעצמו, אני לא נכנס לעבודת השם. אני רק מנסה, אני מתנסה, אני אדם רחב אופקים, אני מנסה. היום אני אנסה לשמור קצת את העיניים, אני אנסה קצת לשמור את המחשבה, אני אנסה קצת לשמור על השמחה, אני אנסה לגרש איזה מראה שחורה, אני אנסה לגרש המחשבה חיצונית ולהיכנס להתבוננות יותר. אנסה. הלך למבצר, היו מניחים אותו ולא עקבו כלל. כאן עצור היום, בקטע הזה. הוא נכנס למבצר, ואז הוא מגלה תגלית חייו. אף אחד לא עקב אותי, לא ביקשו ויזה, לא שאלו מי אתה, לא שאלו לאן אתה הולך, אף אחד לא ירה, אף אחד לא... תיכנס, אין שום בעיה, תיכנס. אז מה היה פה עד לפני כן? מה היה פה לפני כן? התשובה היא, לא היה כאן כלום, לא היה כלום. היה דמיון, היה פה פחד. לא היה, איך כתוב שמה? שם פחדו פחד, לא היה פחד. רגע, שם פחדו פחד, לא היה פחד. כן? שם פחד הוא פחד, ולא היה פחד. לא היה פחד. לא שאין פחד, לא היה מלכתחיל הפחד. רק היה, אתה יצרת את הפחד, יצרת את הדמיון, בדיוק כמו שהילד הקטן שלך יוצר את המפלצת מתחת למיטה, בקטע השחור שלה, מתחת למיטה הוא יוצר את המפלצת. ככה גם אתה יוצא מפלצות רוחניות שלא מניחים לך להיכנס לעבודת השם. ואיך אפשר להתגבר עליהם? ברגע שתחליט שהם לא קיימים בכלל. אם זה נסיים, בעל שם טוב אומר, רובי משל, למלך שרצה לגרום לבן שלו לחפש אותו, שם אותו מאחורי הרבה חומות. הוא מתאר את החומות האלה, חומה של מים, חומה כזאת, והמלך, הבן הזה מתקרב, ואז הוא מגיע לחומה מסוימת שאומר, את זה אי אפשר לעבור, יש פה עקרבים ונחשים וגדרות טייל וכולם פה תתחים ומזלטים וכל מיני דברים שאתה לא יכול לעבור את זה. בלתי אפשרי, אפשר לעבור את זה. אומר החכם, הילד הלא חכם אומר, מי שלא חכם אומר, אי אפשר לעבור. אבל מה עושה ילד אמיתי? ילד אמיתי ברגע הזה אומר ככה, יישוב הדעת, רגע, יישוב הדעת, שנייה, יישוב הדעת. הלך ומה? יישוב, מיישב את דעתו. מי שם את המחסומים האלה? אבא שלי. רגע, הוא מתכוון אבל שאני אבוא אליו, אז לא ייתכן שהוא ייתן לי מחסום בלתי אוויר. זה לא יכול להיות, כי אחרת אולי מזמין אותי לפה בכלל. כי אני בן שלו. באותו גו מחליט, אם אז נראה לי בלתי אוויר, סימן שזה לא קיים בכלל. כי אם זה היה רק משהו שהוא אוויר, אז יכול להיות שאפשר לעבור אותו. אז הוא קיים אולי, אבל אם זה בלתי אוויר, אז ודאי שזה הכל רק דמיון. אז הוא נכנס פנימה, חותך פנימה ומגיע. ובחיים שלנו יש לנו הרבה פעמים שצריכים לעשות את זה. לדעת, תשמע, מה שאתה חושב שהוא בלתי אוויר, הוא בדיוק הדבר שאוויר לחלוטין הוא לא קיים, הוא אוויר עם א', הוא לא קיים בכלל. ותדע לך שאם אתה עלול פה להחמיץ עכשיו הזדמנות עצומה. אדם ברגע שנראה לו, עכשיו אני כוח לזה, להתבונן או לחשוב קצת מהקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה, יש פה משהו שאתה יכול להשיג אותו. אל תחכה, אל תדחה את זה. תנסה עכשיו, תנסה, מה אכפת לך? תנסה. תנסה, אולי עכשיו זה ייפתח לך. לך ותנסה. וזה המפתח שלנו. וזה צריכים לדעת שאתה יכול לעבור ממימד חיצוני למימד פנימי. החיצוניות נמצאת בידי הבעל דבר שחוגג על חשבוננו. אם נאה, אם מתוקן, אם מסודר. ואדם כל חייו חושב שהוא מסתכל על מה שהוא רוצה להסתכל, הוא מתבונן על מה שהוא רוצה להתבונן. הוא חושב שהוא נמשך לנאה, ושהוא משועבד למתוקן, הוא בולע את המתוקן, אוכל ישר כל דבר, ואוהב את המסודר. זה לא נכון. עובדים עליך עם שלוש דקות דברים האלה. אל תלך שולל אחרי נאה, מתוקן ומסודר. דע לך שנאה מחפה על משהו עוד יותר יפה. תיכנס פנימה. מתוקן זה בסדר, אבל תתקן את זה, זה לא מתוקן. זה נראה מתוקן. זה ניתן, אתה צריך לתקן את זה, אתה אדם חשוב. בידיים שלך שמו לתקן את הדבר הזה מלכות שקי. תיקח את הדבר הזה, תעלה אותו, אל תשאיר אותו ככה. מסודר. תפסיק לרצות להיות מסודר. צא מזה. אדם רוצה להיות מסודר, הוא לא יכול להיות השגחה. אדם פעם שאל אותי, מספרים אלה שיש להם זה, תמיד יש להם ניסים, אמונה, יש להם תמיד כסף, מתי שהם רוצים. אני לא רואה ניסים. אדם הזה חי על 20-30 אלף שקל בחודש לפחות, הוא לא רואה ניסים בכסף. הוא אומר, כל דבר אני יודע איפה הוא מגיע, הכסף אני יודע איפה הוא מגיע, כל דבר. אמרתי לו, אמרת את התשובה. איך אתה רוצה ניסים אם כבר סידרת את עצמך מכל הכיוונים? אתה סגרת את הדרך ניסים, אתה מתת את החלונות, סידרת, זה מגיע מפה, זה מגיע משם, אתה מסודר. למה, איך אתה רוצה מאיפה ייכנס הנס? מאיפה ייכנס? הכל נס. אבל אדם לא חושב על זה. כשאדם מת רואה שאין לו כלום על מה לסמוך, ולא צריכים להיות דווקא בלי כסף, אלא גם כשיש לך כסף, אתה לא יכול לסמוך על כלום, אתה לא רוצה להיות מסודר, תתחיל לחיות עם ניסים. אדם אומר, למה לי אין ניסים? מה זה, המזל שלי? לא, לכל אחד יש ניסים. הנס מגיע למקום שאותם לו להיכנס. נס לא מסתדר עם דבר אחד, עם מסודר. דבר מסודר... כן, נכון, בדיוק. קשה, בצד האמונה יותר קשה, אתה צודק. באמת קשה יותר, אבל זה אתגר יותר גדול. שם הזכה אותנו, לא להתבלבל, לא מנהל, לא מתוקן, לא מסודר, ולפרוס לתוך המבצר, ולגלות את השם הקדוש מבית, את שם האמונה, שנזכה למצוא את בת המלך.